שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 280. הביוב שמתחת לגוש דן. חלק ב'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בפרק הקודם, חלקו הראשון של פרק זה, עקבנו אחר מהלכם של השפחים שלנו מהרגע שהם עוזבים את האסלה או הכיור שלנו ועד שהם עוזבים את העיר. למדנו שלעיר מודרנית אין זכות קיום ללא תשתית ביוב טובה. אפילו בגוש דן, מטרופולין זעיר ביחס לערי ענק כדוגמת טוקיו או מקסיקו סיטי, התושבים מייצרים שפחים בהיקף שיכול למלא בקלות את כל שלושת מגדלי עזריאלי בכל יום. ללא תשתית הביוב שמפנה את השפחים, גוש דן היה הופך כבר לפני 40 שנה לביצה מזוהמת ומסריחה, ומגפות קטלניות היו משתוללות בו כפי שהשתוללו בלונדון ופריז למשל במאה ה-19. למדנו גם על האתגרים ההנדסיים הכבירים שבתכנון והקמת תשתית ביוב כזו מתחת לעיר צומחת ומתפתחת. החל מהחשיבות הרבה שיש לה שיפוע שבו מונחת צנרת הביוב בתוך הקרקע, דרך האתגר של הנחת צנרת חדשה מתחת לרגליהם של התושבים, מבלי להפריע למרקם החיים של העיר, וחלה בהתמודדות עם המגבון, האויב מספר אחת של תשתיות הביוב והסתימות האדירות שהוא יוצר בצנרת, עד כדי היווצרותם של מי שמכונים קרחוני שומן, פטברגס. אבל כעת, אחרי שהצלחנו להתגבר על כל הקשיים והאתגרים, וסוף סוף פינינו את מאות אלפי המטרים המעוקבים של שפחים אל מחוץ לעיר, מה עושים איתם? מה עושים עם שלושה מגדלי עזריאלי מלאים בכל סוג אפשרי של זוהמה, החל מצרכים אנושיים וכלה בחול, קרשים, מגבונים משומשים ומה לא, שמייצרות תל אביב והערים שסביבה בכל יום? זו השאלה שתעמוד במרכזו של הפרק הזה, וזו גם השאלה שעמדה לפתחם של המהנדסים הראשונים שתכננו את מערכות הביוב המודרניות בשלהי המאה ה-19. לכאורה, התשובה על השאלה הזו הייתה ברורה ומובנת מאליה. בימים שלפני המצאת מערכת הביוב המרכזית, היו שתי אפשרויות עקרוניות לטיפול בשפחים ביתיים. להזרים אותם לנהר או ערוץ נחל מקומי, או, אם אין נחל קרוב בסביבה, לרוקן אותם לתוך בורות ספיגה שנחפרו לצד או מתחת לבתים עצמם. בתוך בורות הספיגה, המים שבשפחים היו מחלחלים לתוך האדמה ומשאירים מאחוריהם את המוצקים שלא נספגו בקרקע. עם הזמן, המוצקים היו מצטברים ומצטברים עד שבסופו של דבר בור הספיגה היה מתמלא וצריך היה לרוקן אותו. זה היה תפקידם של בעלי מקצוע בשם rakers, גורפים בתרגום חופשי, שהיו יורדים אל בורות הספיגה וגורפים החוצה את השפחים. לומר שריקון בורות ספיגה היה מקצוע מסוכן, זה understatement. הבורות האלה היו חממה לכמעט כל סוג של מחלה קטלנית שאפשר לחשוב עליה, מטיפוס ועד חולרה, ובנוסף, כמו ששמענו בפרק הקודם, ביוב עומד, משחרר גזים מסוכנים, שגם בימינו אחראים לאינספור אסונות קטלנים בישראל וברחבי העולם. אם ריקון בורות ספיגה היה מקצוע מסוכן כל כך, למה שמישהו יסכים לעסוק בו? מכיוון שהוא גם היה רווחי מאוד. צואה היא דשן מעולה, ומרוקני בורות הספיגה מכרו את הצואה שגרפו מהבורות לחקלאים מחוץ לעיר. מהעסקה הזו הרוויחו כולם, בעלי הבתים, גורפי הביוב והחקלאים, והסידור הזה עבד בהצלחה רבה במשך מאות ואולי אלפי שנים. אין פלא אם כן שהאינסטינקט הראשוני של מהנדסי מערכות הביוב המודרניות היה לשלוח את השפחים שהוביל הצנרת הביוב אל השדות החקלאים שמחוץ לעיר. אם הביוב עושה טוב לגידולים חקלאים, אז הנה, קחו עוד ביוב. אבל לפעמים יותר מדי מדבר טוב הוא לא טוב. למשל, אני מאוד אוהב תאנים. שימו מולי צלחת של תאנים מתוקות וקניתם אותי. פעם אחת, כשטיילתי באירופה, עברנו ליד דוכן של תאנים בשוק. התאנים היו זולות, אז קניתי שקית מלאה, משהו כמו קילו פחות או יותר, ואכלתי את כולה. אני לא רוצה לתאר לכם את התוצאה ביותר מדי פירוט, אבל בואו רק נאמר שבאותו לילה בדקתי מקרוב את צנרת הביוב של העיר המדוברת, ואני יכול להעיד שהיא עומדת בעומסים גבוהים. המהנדסים שתכננו את מערכת הביוב המודרנית הראשונה, זו של לונדון, במחצית השנייה של המאה ה-19, גילו שעיר הבירה של האימפריה מייצרת כל כך הרבה שפחים בכל יום, שאין מספיק שדות חקלאים סביב העיר שיכולים לקבל אותה. שלוליות ענק של שפחים גולמיים הציפו את השדות, במיוחד בימים גשומים, חיסלו את היבולים, והסירחון שעלה מהם היה קשה מנסו אפילו לחקלאים הקשוחים ביותר. הפתרון היחיד שעמד לרשותם של מהנדסי הביוב של לונדון, אם כן, היה להזרים את הביוב הגולמי אל נהר התמזה רחב הידיים, ולקוות שהמים הזורמים יסיעו את השפחים אל הים הגדול. אחרי הכל, לא במקרה, המילה האנגלית לביוב, sewer, היא במקור שיבוש של המילה seaward, שפירושה לעבר הים. אבל גם לתמזה הגדול, מסתבר, יש קיבולת סופית. המים בתמזה זורמים באיטיות יחסית, ובזמנים של שפל הם אפילו זורמים בכיוון ההפוך, זאת אומרת, מהים בחזרה לכיוון העיר. הנהר לא היה מסוגל להיפטר מ-300,000 מטרים מעוקבים של ביוב גולמי שזרמו אליו פעמיים ביום ממערכת הביוב העירונית. כתוצאה מכך הפכו אזורי הנהר שבסמוך לשפחי הביוב למזוהמים בצורה קיצונית. הנה למשל תיאור ששלח חימאי מקומי לעיתון ה-Times ב-1878. ציטוט, אל הנהר נשפחים שני זרמים רציפים של ביוב רקוב ותוסס, לוחשים כמו מי סודה של גזים רעילים, משחירים את מי הנהר למרחק של מיילים מפרחי הביוב, ופולטים סירחון נוראי שאי אפשר לשכוח, שגורם לכל צופה לדיכאון ובחילה עזים. סוף ציטוט. תושביהן של השכונות הקרובות לאזורי השפך התלוננו במשך שנים על הריחות הזוועתיים, אבל הממשלה הבריטית לא מהרה להשקיע את התקציבים שהיו נחוצים כדי להרחיק עוד יותר את שפכי הביוב מהאזורים המיושבים. כמו תמיד, נדרש אירוע מכונן, אסון מזעזע באופן קיצוני, כדי להביא לשינוי. בשלישי בספטמבר 1879 שרר מזג אוויר נאה בלונדון. כל מי שביקר באיים הבריטים יודע עד כמה נדירים ימי שמש נעימים באזור הזה, ואלפי לונדונים ניצלו את ההזדמנות כדי לטייל ולנפוש. הנסיכה אליס, פרינסס אליס, הייתה ספינת נוסעים שהובילה את הלונדונים הנופשים אל כפרים ועיירות לאורך התמזה. באותו יום הרי גורל בספטמבר גדשו את סיפונה של הנסיכה אליס כ-700 איש, ברובם משפחות מהמעמד הבינוני. ספינת הנוסעים אספה את המטיילים מרציפים שונים לאורך התמזה, כמו אוטובוס גדול, ובסוף אותו היום חזרה והורידה אותם באותם הרציפים. בשעה 7:30 בערב בערך התקרבה הנסיכה אליס אל אחד מרציפי ההורדה. זו הייתה פעולה שגרתית לחלוטין, שכמותה ביצעה ספינת הנוסעים יום-יום במשך שנים. אנחנו לא יודעים לומר בוודאות מה השתבש באותו היום בגשר הפיקוד של הנסיכה אליס, אבל אנחנו כן יודעים שבזמן שהספינה תמרנה כדי להתקרב לרציף, היא חצתה את מסלולה של ספינת מסע בשם ביואל קאסל. צופים על סיפונן של שתי הספינות הבחינו בסכנה והפעילו את פעמוני ההזעקה, אבל היה זה מאוחר מדי. הביואי קאסל הייתה עמוסה בפחם והייתה גדולה וכבדה פי שלושה מספינת הנוסעים הקטנה, חתכה אותה כמו סכין. הנסיכה אליס התפרקה לשניים וצללה לקרקעית בתוך פחות משתי דקות. רוב הנוסעים נלכדו מתחת לסיפון ולא הספיקו לברוח. צוללנים שצללו אל השברים השקועים דיווחו בזעזוע שראו מאות גופות דחוסות במסדרונות הצפופים עדיין עומדות על רגליהם. גם גורלם של מי שהיו על הסיפון ברגע ההתנגשות לא שפר עליהם. רבות מהנוסעות, למשל, היו לבושות בסמלות ויקטוריאניות ארוכות וכבדות שהפכו למשקולות כשספגו לתוכן את המים. מלאכים מספינת המסע שניסו להציל את הנוסעים המבועלים דיווחו על סצנות איומות של פאניקה והיסטריה. אני אחסוך מכם את הפרטים הקשים ברשותכם. 650 איש נספו באסון הנורא ורק פחות מ-100 ניצלו. אחד מהאסונות הימיים הגדולים בהיסטוריה הבריטית. והיה גורם נוסף שהשפיע על האסון, אם כי בצורה עקיפה. יתרה מזלה של הנסיכה אליס, וההתנגשות הראה בדיוק מול אחד מפתחי שפך הביוב הלונדוני, היכן שהמים היו שחורים, מסריחים ותוססים, כפי שתיאר הכימאי שדבריו הבאתי קודם. חלק מהאנשים שהועפו למים והצליחו בנס להינצל מתביעה, מתו אחרי יומיים מזיהומים חמורים כתוצאה מהמים שבלעו. מאות הגופות שנשטפו לגדות הנהר בימים שלאחר האסון היו מכוסות בסליים מגעיל ונרכבו בקצב מהיר בהרבה מהמקובל. כה מהיר למעשה עד שאי אפשר היה לזהות רבים מההרוגים והריקבון המהיר מנע כל אפשרות של קבורה נאותה. הרשויות נאצו לטמון את הגופות בקברי אחים גדולים. האסון היקע את הבריטים בזעזוע עמוק, והזעם הציבורי האדיר הוביל להקמתה של ועדת חקירה ולקביעתן של תקנות חדשות שהסדירו טוב יותר את ההפרדה בין תעבורת מסע וספינות נוסעים, את חובת ההערה של ספינות שמפליגות בנהר וכן הלאה. בפרט, כל דיווח עיתונאי על האסון הדגיש והבליט את הזיהום הנורא של הנהר, ו13,000 אזרחים חתמו על עצומה שדרשה מהממשלה למצוא פתרון לבעיית השפכים. האסון של הספינה אליס העלה סוף סוף את אתגר הטיפול בשפכים הגולמיים לראש סדר היום הציבורי בבריטניה. אבל לפני שיצליחו המדענים למצוא פתרון לבעיית השפכים הגולמיים, היה עליהם קודם כל להתגבר על דעה קדומה שחסמה את דרכם. יוני אסיה, מנכ"ל ומייסד איתור, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. תודה שהצטרפת אליי.
תודה שהזמנת אותי.
מהי איתור? מה החזון שלה?
איתורו היום היא רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. החזון של איתורו הוא לעשות דמוקרטיזציה לעולם ההשקעות, לפתוח את העולם של ההשקעות הגלובליות במניות, במטבעות דיגיטליים, לכולם לנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה.
כמה משתמשים יש לכם היום?
יש לנו היום 11 מיליון משתמשים במעל 140 מדינות.
ומה הבנפיט שבעצם הם מקבלים להצטרפות לרשת הזו?
שני דברים בעצם מאוד משמעותיים. אחד זה בעצם גישה מאוד פשוטה, ו-user experience מאוד פשוט ומאוד נוח כדי לקנות מניות מ-15 בורסות שונות, כדי לקנות מטבעות דיגיטליים בצורה מאוד פשוטה, גם כסף, זהב, נפט, בעצם להשתתף בעולם הכלכלי בצורה מאוד פשוטה.
כשבמישור הפיזי מדובר בעצם על אתר אינטרנט,
על אפליקציות. אתר, על, בדיוק, בעיקר על אפליקציה היום, בעיקר המובייל אפ. והדבר השני זה בעצם היכולת לראות מה אנשים אחרים עושים ולדבר איתם ולשאול אותם שאלות בעצם כל אחד מהמשתמשים באיתורו יש לו פרופיל, ואתה יכול לראות את כל היסטוריית ההשקעות שלו, ואז אתה יכול גם להעתיק את המשקיעים הכי טובים ברשת.
מבחינת ההצלחה שלכם היום, אתם נחשבים לאחת החברות המובילות בעולם בתחום הזה, נכון?
כן, בתחום של רשת השקעות חברתית בעצם זה ממש תחום שהמצאנו אותו, ואנחנו נחשבים היום החברה הכי גדולה בתחום, ובאופן כללי אנחנו נחשבים לאחת מחברות הפינטק הכי גדולות באירופה.
האזינו לפינות החסות הבאות של איתורו, בהן אשוחח עם יוני על מטבעות קריפטוגרפיים, בינה מלאכותית, עצות ליזמים מתחילים ועוד. איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול-סטאק, בלוק-צ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. באותה התקופה, המחצית השנייה של המאה ה-19, כבר החלו החוקרים להבין את תפקידם של החיידקים, שעצם קיומם היה עדיין בגדר רעיון חדשני, בפירוק החומרים האורגניים שבשפחים. החיידקים ניזונים מהחומר האורגני שבמי הביוב, מפרקים אותם ופולטים חומרים אחרים. אבל מה שעדיין לא היה ברור דיו, היא העובדה שפירוק שפחים הוא שם כללי, שמסתיר מאחוריו שני תהליכים שונים מאוד אחד מהשני. הסוג הראשון של פירוק שפחים הוא פירוק על ידי חיידקים אנאירובי, חיידקים שלא נושמים חמצן. במקומות שבהם הביוב עומד כמעט ללא תנועה, אין הרבה חמצן במים, ולכן החיידקים האנאירובים הם הדומיננטים. תוצר הלוואי של פירוק השפחים על ידי חיידקים אנאירובים הוא גזים רעילים ומסריחים. הסוג השני של פירוק שפחים הוא פירוק על ידי חיידקים אירובים, דהיינו חיידקים נושמי חמצן. בניגוד לפירוק האנאירובי, פירוק על ידי חיידקים אירובים כמעט ולא כרוך בתופעות שליליות. תוצרי הפירוק האירובי הם מים, פחמן דו-חמצני ומגוון של מולקולות אורגניות פשוטות יותר, כמעט ללא גזים רעילים ומסריחים. במשך מאות שנים, הדעה הרווחת בקהילה הרפואית הייתה שריח רע גורם למחלות. מקור המילה מלאריה למשל הוא מאיטלקית מלה אריה, אוויר רע, ורופאים בימי הביניים חפשו לראשם מסכות עם אף ארוך כמו מקור של ציפור שאותו מילאו בתבלינים ריחניים כדי לסנן את הריח המזיק. מכיוון שהחלוקה לחיידקים אירובים ואנאירובים לא הייתה ברורה דיה באותם הימים, רוב החוקרים הניחו שכל פירוק של שפחים על ידי חיידקים בהכרח מוביל לגזים רעילים ומסריחים, ולכן הנטייה הבסיסית של העוסקים בתחום הייתה להימנע מפירוק שפחים, לא לתת לחיידקים הזדמנות לפרק את החומרים האורגניים שבביוב, אלא רק להרחיק אותם ככל האפשר ממקומות יישוב ולהזרים אותם לים. אם מישהו ניסה בכל זאת לטפל בשפחים באופן כלשהו, זה בדרך כלל היה באמצעות העברה של השפחים דרך מסננים עשויים מחומרים לא אורגניים כגון פחם, זרחן או חימר. אף אחד מהחומרים האלה לא עשה עבודה טובה מספיק, והאפשרות היחידה הייתה בסופו של דבר להשליך את השפחים לנהרות ולקוות לטוב. אבל ההד התקשורתי של אסון הנסיכה אליס הכריח את החוקרים באנגליה לחשוב מחוץ לקופסה, וגם עמיתיהם בארצות הברית נקראו לדגל. בתחילת המאה ה-20 צמחו בארצות הברית עשרות ערים גדולות במזרח ובמרכז היבשת, ובכל אחת מהן יצרו השפחים אסונות סביבתיים ותברואתיים. בעיית הטיפול בביוב הפכה ליותר ויותר בוערת בכל יום שעבר. אחד מהמדענים שעבד על מציאת פתרון לבעיית הטיפול בשפחים היה כימאי בשם גילברט פאולר מאוניברסיטת מנצ'סטר שבאנגליה. ב-1897 ערך פאולר ניסוי. הוא הזרים בועות חמצן לתוך מיכל מלא בשפחים, כמו הבועות שפולטות משאבות אוויר שאנחנו רואים באקווריומים. פאולר גילה שבנוכחות החמצן, הנוזל האחור מתפרק לשני תוצרים. נוזל צלול יחסית וחלקיקים מוצקים ששקעו לקרקעית המיכל. זו הייתה תגלית מעניינת שרמזה על כך שחיידקים נושמי חמצן יכולים לפרק שפחים ללא תוצרי לוואי מזיקים, אבל תהליך הפירוק הזה היה איטי מאוד, ודרש ימים ארוכים של הזרמת חמצן לתוך השפחים, עובדה שהפכה אותו ללא שימושי כדרך לטפל בכמויות אדירות של ביוב שפולטת עיר ממוצעת. ב-1912 הפליג פאולר לארצות הברית, שם ביקר במרכז מחקר במסצ'וסטס, שם ערכו המדענים ניסויים מתקדמים יותר בהזרמת חמצן לתוך מי שפחים, ופיתחו מתקן ניסוי שהיה מבוסס על בקבוק גדול מלא בשפחים, ובתוכו מצא גידול של חיידקים ועצות. המתקן הזה מצא חן בעיני פאולר. בין שלל תפקידיו באוניברסיטה, פאולר היה גם יועץ למעבדת המחקר של מחלקת הנערות של עיריית מנצ'סטר, ועבד עם שני מהנדסים במחלקה, אדוארד ארדן וויליאם לוקט. כשחזר פאולר מארצות הברית, הוא הציג להם את הרעיונות אליהם נחשף מעבר לים, ועודד אותם לבצע ניסוי דומה של הזרמת בועות אוויר לתוך הבקבוק. ארדן ולוקט ביצעו את הניסוי, אבל הכניסו בו שינוי משמעותי אחד. אחרי שהסתיים תהליך הפירוק, הם לא זרקו את הבוצה שנשארה בתחתית הבקבוק, אלא השאירו אותה ורק מילאו את הבקבוק בשפחים חדשים. כשהשפחים החדשים סיימו להתפרק, הם שוב השאירו את הבוצה בתחתית ומילאו את הבקבוק בשפחים חדשים, וכן הלאה וכן הלאה. הם הבחינו בתופעה מעניינת. בכל מחזור חדש של הניסוי, משך הפירוק של השפחים הלך והתקצר. אם במחזור הראשון נדרש חודש שלם כדי לפרק את השפחים בבקבוק, במחזורים הבאים זה לקח 3 שבועות, ואז שבועיים, ואז כמה ימים, ולבסוף 24 שעות בלבד. מה קרה בתוך הבקבוק של ארדן ולוקט שהוביל לקיצור הכל כך דרמטי בזמן שנדרש לשם פירוק השפחים? לצמד המהנדסים לא היה מושג. הם כינו את הבוצה המואשרת שיצרו בשם Activated Sludge, בוצה מופעלת בתרגום חופשי, מתוך מחשבה שאולי המחזוריות של מילוי וריקון הבקבוק הפעילה במרכאות את הבוצה באופן כלשהו, והכניסה אותה למעין מצב של טורבו. היום אנחנו מבינים את התהליך הזה טוב יותר. באופן טבעי, השפחים מכילים חיידקים אירובים בריכוז נמוך יחסית, ואם נזרים לתוך השפחים חמצן טרי, החיידקים יעכלו את החומר האורגני שבשפחים ויפרקו אותו. אבל מכיוון שכמות החיידקים שנמצאת באופן טבעי בשפחים היא קטנה למדי, תהליך הפירוק לוקח הרבה זמן. עכשיו, במקביל לתהליך הפירוק, החיידקים נצמדים זה לזה ויוצרים גושים קטנים ששוקעים לקרקעית ויוצרים בוצה, שהיא למעשה גוש צפוף ומרוכז של חיידקים. אם בתום הפירוק נרוקן את הבקבוק ונשליך את הבוצה לפח, בפעם הבאה שנעשה את הניסוי נתחיל אותו מאפס, עם אותה כמות זהומה של חיידקים שנמצאת בשפחים באופן טבעי. אבל אם במקום להשליך את הבוצה, נשמור אותה ונשתמש בה גם במחזור הבא, אנחנו כבר לא מתחילים מאפס. כשנמלא את הבקבוק בשפחים חדשים, תהיה לנו עכשיו כמות כפולה של חיידקים. החיידקים שצפים בתוך המים, פלוס החיידקים בבוצה, שבשלב הזה סיימו לעכל את החומר האורגני הקודם, ועכשיו הם רעבים שוב. התוצאה? פירוק מהיר פי 2 של השפחים. נעשה זאת שוב ושוב, עד שכעבור מספר מחזורים, הבוצה שבתחתית תהיה כל כך עשירה בחיידקים, עד שהם יחסלו את השפחים שניתן להם ויפרקו אותם בתוך שעות ספורות. בתרגום לעברית, התהליך הזה מכונה בוצה משופעלת, שפעול פירושו הפעלה מחדש של התהליך, כשהכוונה כאן להפעלה מחדש של תהליך הפירוק המזורז, בכל פעם שמכניסים את הבוצה העשירה למי שפחים טריים. תרגליתם של ארדן ולוקט הייתה פריצת דרך אדירה, שבפעם הראשונה נתנה בידי מהנדסי הביוב דרך לטפל בכמות גדולה מאוד של שפחים בזמן קצר יחסית ובאופן בטוח מאוד, שכן החיידקים בבוצה המשופעלת אינם מחוללי מחלות ולא מהווים סכנה בריאותית, ותהליך הפירוק עצמו, כפי שכבר ראינו, הוא ידידותי לסביבה ואינו פולט גזים רעילים או כימיקלים מסוכנים. אמיר שלב, מנהל תחנות השאיבה של איגודן, ומי שליווה אותנו גם בפרק הקודם, מסביר שבבסיסו תהליך הפירוק הביולוגי הזה זהה לתהליך המתרחש בטבע.
גם בטבע החיידקים בעצם מתארים את השפחים. אתה מסתכל על יערות וכן הלאה, חיות מסתובבות שמה, עושה את הצרכים שלהם. היער לא מלא בצואה, כי בעצם החיידקים מפרקים את השפחים. את הביוב, את הצרכים של החיות וכן הלאה. מה שאנחנו עושים, בגלל שבני אדם, מה לעשות, הלכו והתרכזו כולם באזורים צפופים, אנחנו בעצם מזרזים את התהליך של הטבע, על ידי הספקת חמצן והחיידקים המתאימים, אנחנו מזרזים את התהליך. מה שקורה בכמה שבועות, אנחנו עושים בכמה שעות.
ארדן ולוקט הציגו את תוצאות הניסוי שלהם ב-1914, במאמר ובכנס מדעי גדול, והבשורה הגתה גלים. בתוך שנה אחת בלבד, כבר היו כ-15 ערים גדולות ברחבי העולם שהקימו מתקני טיהור שפחים שהיו מבוססים על התהליך של פאולר, לוקט וארדן, עובדה שמדגימה היטב עד כמה דחוף היה הצורך בפתרון הזה. כיום תהליך הטיפול הביולוגי באמצעות בוצה משופעלת הוא תהליך סטנדרטי לטיפול בשפחים במרבית מתקני הטיהור ברחבי העולם, ובכלל זה גם בשפדן, מכון טיהור השפחים של איגוד ערים דן. זה המקום לבקש מאמיר שלב לתאר את התהליך המלא שעוברים השפחים של תושבי גוש דן כשהם עוזבים את צנרת הביוב ומגיעים לשפדן. ראיין את אמיר, נתן פוזניאק.
שפחים מגיעים למכון הטיהור כמעט as is, זאת אומרת לא תמיד מסוננים, יש לנו תחנות שבהן אנחנו עושים איזשהו סינון ראשוני, ברוב התחנות השפחים הגולמיים מגיעים למכון הטיהור. השלב הראשון בעצם הוא שלב של טיפול קדם. יש מתקנים שנקראים מגובים מכניים. מגובים מכניים זה בעצם מסננות גדולות שמפרידות מהביוב את כל המוצקים. מגבונים, תחבשות, טמפונים, כל הדברים, קרשים, אבנים, כל מה שמגיע שהוא מוצק, מסונן. בהתחלה סינון גס יותר, אחרי זה סינון עדין יותר. אחרי שהוציאו את כל המוצקים, שהם כמובן הולכים לאתר להטמנת פסולת, יש לב נוסף של הפרדת חול. אם הביוב נסחף גם די הרבה חול, אנחנו רוצים להפריד את החול הזה, שהוא לא יצטבר לנו במערכות של מכון הטיהור. יש ציקלונים כאלה שבעצם על ידי תנועה צנטריפוגלית, מפרידים את החול מהשפחים, החול שוב הולך לאתרי ההטמנה, ואז הוא עובר לשלב שנקרא שיקוע ראשוני. שיקוע ראשוני זה בעצם בריכות יחסית שקטות, בעצם חלק מהחומרים האורגניים, בגלל שהם כבדים יותר, שוקעים לתחתית הבריכה ונשאבים להמשך טיפול. זה נקרא בוצה ראשונית.
הבוצה הראשונית הזו עדיין לא מתאימה לשמש כבוצה משופעלת. בשלב הזה היא מכילה לא רק חיידקים, אלא גם כימיקלים רעילים ומסוכנים, ולכן אי אפשר להשתמש בה שוב בצורה בטוחה. מיד נחזור אל הבוצה הראשונית הזו ונבדוק מה עושים איתה, אבל בינתיים בואו נמשיך בתהליך הטיפול.
אחרי הפרדת הבוצה הראשונית, הביוב הולך לריאקטורים. ריאקטורים ביולוגיים, הריאקטורים האלה זה בעצם בריכות גדולות שמכילות חיידקים. החיידקים מפרקים את החומרים האורגניים בביוב. אנחנו מספקים חמצן לחיידקים כדי שיהיה להם את מצד אחד מזון, מצד שני חמצן, כדי שיוכלו לבצע את התהליך יותר ביעילות.
באמצעות עברור כזה?
באמצעות עברור, כן. יש כל מיני טכנולוגיות לעברור. אצלנו זה בעזרת מעברי שטח, אבל יש היום טכנולוגיות חדשות. אנחנו כרגע מרחיבים את השפדן, שם יהיה כבר עברור בטכנולוגיות קצת שונות. אחרי שהחיידקים יקלו את החומרים האורגניים, השפחים עוברים למשהו שנקרא מצללים. מצללים זה שוב בריכות מאוד שקטות, בריכות עגולות. החיידקים שיקלו את הבוצה, את החומר האורגני, שוקעים לתחתית. ונשאבים זו הבוצה השניונית.
מהבריכות העגולות והשקטות, אם כן, אנחנו מקבלים שני תוצרים. מלמעלה יוצאים מים, שהם עדיין לא מטוהרים בצורה מושלמת, אבל הם כבר הרבה יותר נקיים מביוב גולמי. בקרקעית, כפי שציין אמיר, מצטברת בוצה שניונית, שהיא הבוצה הטובה במרכאות, שעשירה בחיידקים אירובים לא מזיקים, שמסוגלים לפרק את השפחים במהירות.
חלק מהבוצה השניונית מוזרמת חזרה לתחילת התהליך הביולוגי. זאת אומרת, החיידקים האלה שבעצם יקלו את הבוצה ושקעו, בעצם אחרי שהם גרמו להקל את הבוצה, הם בעצם נהיו במרכאות רעבים. שוב, אנחנו מזינים חלק מהם לתחילת התהליך, ואלה בעצם החיידקים שמתחילים את התהליך מחדש, ולכן התהליך נקרא תהליך של בוצה משופעלת. יקלים את הבוצה ומשפעלים אותה מחדש, איתה מתחילים את התהליך.
את מה שנשאר מהבוצה השניונית, אמיר ואנשיו מערבבים עם הבוצה הראשונית, המסוכנת יותר, ואת התערובת הזו מזינים למיכלים גדולים שמכונים מעכלים אנאירובים, דהיינו מיכלים ללא חמצן. בתוך המיכלים האלה, הבוצה המעורבת עוברת פירוק נוסף על ידי חיידקים אנאירובים והופכת לדשן.
מעכלים אותם שוב על ידי חיידקים והופכים אותם לדשן. הדשן הזה מועמס למסעיות והולך לדישון בנגב. דרך אגב, לא ציינתי, אז אני חוזר טיפה אחורה. במהלך הטיפול בבוצה, במעכלים האנאירובים נוצר גז מתן. הגז הזה נאסף ומשמש להפעלת גנרטור שמייצרים חשמל שמזינים חזרה את מכון הטיהור, שנקרא קוגנרציה, שזה שוב חלק מהשלמת מעגל הניצול המלא של השפחים.
תהליך הטיפול בשפחים עדיין לא הסתיים. כזכור, המים שיצאו מבריכות החיידקים הם נקיים יותר, אבל לא מספיק נקיים. תכף נשוב אל המשך תהליך טיהור השפחים בשפדן, אבל קודם לכן כדאי להתעכב על אתגר נוסף שניצב בפני המהנדסים. כפי שראינו, לתהליך הטיהור הביולוגי יש יתרונות רבים. בזכותו, בתוך פחות מ-40 שנה, עברנו ממצב שבו כל השפחים של גוש דן הוזרמו כמו שהם אל הירקון ואל הים, אל מציאות שבה עקרונית אין יותר הזרמה של שפחים לנחלים או לים, נקודה. אבל אני משתמש במילה עקרונית, כי לטיהור ביולוגי על כל מעלותיו יש גם חיסרון. חיידקים הם יצורים חיים, והם זקוקים לתנאים מסוימים מאוד כדי לעשות את עבודתם. בדיוק כפי שאנחנו לא מתפקדים טוב בחום קיצוני או בקור קיצוני, כך גם החיידקים לא עושים את עבודתם אם בשפחים למשל יש פחות חומר אורגני משהם זקוקים לו. אני לא יודע באילו יחידות המהנדסים מודדים את ריכוז החומר האורגני בשפחים. אולי קקי למטר מעוקב, מי יודע. אבל מה שבטוח, אם החיידקים בבוצה המשופעלת לא יקבלו מספיק חומר אורגני, הם יגברו ברעב. זו בעיה, מכיוון שמסתבר שתושבי גוש דן לא מייצרים שפחים בכמות שווה לאורך היום.
יש ביום שני שיאים של ביוב, בבוקר ובלילה. יש שיא בסביבות השעה 9 בבוקר, יש שיא של כמויות השפחים שמגיעות אלינו לתחנות, ובערב בסביבות 9-10 יש שיא נוסף. השפל, זאת אומרת, השעות הכמויות הנמוכות ביותר, הן פחות או יותר ב-4 בבוקר. כבר שאתה מסתכל על זה, מה זה עם ישראל כזה עצלן, רק ב-9 בבוקר הוא קם, אז לא. אנשים הולכים לשירותים בבוקר ב-6, רק שלוקח זמן לשפחים להגיע עד אלינו. זאת אומרת, השפחים זורמים בקווים. יש דילי, מה שנקרא, שפחים זורמים בקווים, סדר גודל של מהירות של 3-4 קילומטר לשעה. מטר לשנייה, מטר וחצי לשנייה, פחות או יותר זה המהירות המקובלות. ולכן כשבן אדם הלך לשירותים בפתח תקווה שמרוחקת, כנניח 20 קילומטר מכאן, אז לקח 4-5 שעות לארוחת בוקר שלו להגיע אלינו.
לפני ארוחת בוקר שלו להגיע אלינו.
ולכן יש דילי. שזה דרך גם יוצר איזשהו אפקט של מיתון, כי יש ערים רחוקות וערים קרובות יותר, ולכן יוצר איזו החלקה של הפיקים. זאת אומרת, אם הפיקים היו, אם היינו יושבים רק, אם מטפלים בשפחים של עיר ספציפית, אז הפיקים היו יותר גדולים, ההפרשים היו יותר גדולים. אנחנו בגלל שמטפלים בשטח גדול, יש איזשהו אפקט של מיתון. זה אחד. שניים, יש כמובן הבדלים בימים. חמישי בערב זה יום C. שישי זה יום C. שבת בבוקר זה יום שקט. יחסית. וכמובן יש את היום השקט ביותר בשנה, שגם בו יש לא מעט ביוב, אבל עדיין יש שזה יום כיפור, יום הכיפורים. יום הכיפורים הכמויות הן הכי נמוכות. ערב יום כיפור ומוצאי יום כיפור זה תקופות של שיא. לפני פסח זה שיא, לפני חגים זה שיא. זאת אומרת, יש לנו גרפים שיכולים מתארים מאוד יפה את העונות, אתה יכול... לברר או לחקור את התנהגות עם ישראל לפי כמויות השפחים שמגיעות.
אם יש משחק רציני של מכבי תל אביב וכדורסל, אני בטוח שבהפסקה אתם
מקבלים פי. בהפסקה יש פתאום עלייה. כמובן שמרגישים את זה קצת יותר מאוחר, אבל כן, חד וחלק כן.
אם כן, העובדה שאנחנו מעדיפים ללכת לשירותים בעיקר בבוקר ובערב ובהפסקות של המשחקים של מכבי, מאתגרת את מהנדסי הביוב שצריכים לתכנן את המערכת הביולוגית הרגישה שלהם כדי שתוכל להתמודד עם כמויות משתנות של שפחים במהלך היום והשבוע. אבל כפי שציין אמיר, העובדה ששפחים מערים שונות מגיעים לשפדן בזמנים שונים מייצרת מיצוע מסוים של השיאים, כך שהבעיה הזו לא כל כך חמורה. אבל יש מקרה אחד שבו כמות השפחים בצנרת עשויה להשתנות באופן דרמטי וקיצוני מאוד, ובפרק זמן קצר מאוד. גשם. עד עכשיו דיברנו על צנרת הביוב, כאילו הנוזל היחיד שזורם בה הם שפחים שמגיעים מהסלוט והכיורים שלנו. זה נכון רוב הזמן, אבל המציאות מורכבת יותר. פרט לתשתית ביוב, עיר גדולה זקוקה גם לתשתית ניקוז. צנרת שתיקח את מי הגשמים שנופלים על הרחובות והגגות, ותפנה גם אותם אל מחוץ לעיר. אסור לזלזל בחשיבות של תשתית ניקוז. כולנו ראינו בחדשות את ההרס שגורמות הצפות פתאומיות אחרי גשמים חזקים. בחיפה למשל, מי גשם שזורמים מהר הכרמל אל העיר התחתית, יוצרים לפעמים מיני נהרות ואגמים קטנים, וכשהייתי טירון בחיל הים, הייתה לנו כוננות הצפה לחילוץ תושבים ביישובים מועדים לפורענות באמצעות סירות גומי. כשנבנו תשתיות הביוב המודרניות הראשונות ברחבי העולם, מהנדסי הביוב לא ראו צורך להפריד בין צנרת הביוב שמובילה שפחים וצנרת הניקוז שמובילה מי גשם. באמת, למה להפריד אותן? אם השפחים בלאו הכי לא מטופלים ומוזרמים לנהר או לים, למה שלא יובילו גם את מי הגשם? זה אפילו חסכוני. אותה תשתית מטפלת בשתי בעיות בו זמנית. לכן, תשתיות ביוב שנבנו לפני 60 שנה ויותר, הן בדרך כלל תשתיות משולבות, גם שפחים וגם מי גשם. אבל הופעתו של הטיפול הביולוגי בשפחים שינתה את המצב מהיסוד. חיידקים זקוקים לכמות יציבה ואחידה של שפחים, ואם ביום גשום לזרמו לפתע למכון הטיהור פי 2, פי 3 או פי 10 יותר מים בדרך כלל, התהליך כולו יתמוטט, והנזק למערכת הטיהור העדינה יהיה הרסני. העובדה הזו מאלצת את אמיר לעשות משהו שהוא מאוד מאוד לא אוהב לעשות.
כשיורד גשם, יש בעיה קצת. זאת אומרת, באופן עקרוני, מערכות הניקוז והטיול אמורות להיות מופרדות ממערכות הביוב. שתי מערכות נפרדות. באופן מעשי, בחלק גדול מהערים, בטח בערים הוותיקות יותר, יש שילוב בין ביוב לטיול. זאת אומרת, עדיין יש קווי טיול שמחוברים לביוב. יש כמובן המון בתים פרטיים שמחברים את המרזבים שלהם, לא רוצים שיזרום להם במי גשם בחצר, אז מחברים את המרזבים שלהם לביוב. וחלק מהרשויות עדיין, בגלל שהמערכות הן מערכות ישנות, בתוך הערים יש מערכות משולבות. לכן כל יום גשם אנחנו מקבלים כמויות הרבה 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 יותר גדולות, של בעצם ביוב מהול במי גשם למערכות שלנו. זה גורם לשני דברים. א', מערכות הביוב לא בנויות להוליך את הכמויות המטורפות האלה של מי גשם וביוב. שניים, מכון הטיהור שהוא מכון מכני ביולוגי, כשהוא מקבל כמויות מאוד גדולות של ביוב מהול במי גשם, גם הכמויות גדולות, גם הריכוזים של החומרים האורגניים נמוכים, זה יכול לפגוע בתהליך. ולכן בהיתר של המשרדים לאיכות הסביבה והביוב, יש לנו היתר להזרים עודפי שפחים מעולים במי גשם לים בימי גשם. זה קורה כמה פעמים בשנה, לא בכל גשם, נניח בסוף שבוע האחרון, שהיה סוף שבוע של גשם, או שהיה מאוד מפוזר. לפעמים היו כמויות גדולות, אבל לתקופות מתחים חזקים, אבל לזמנים קצרים ומפוזרים לא נאלצנו. כי יש גשם מסיבי וארוך, אנחנו נאלצים אחרי סינון ואיזשהו טיפול ראשוני, להזרים את עודפי הגשם עם הביוב לים, שוב דרך מוצא מסודר, וזה אנחנו עושים. אני תמיד צוחק כשאני אומר, אני רוצה שזה יקרה כמה שיותר, אומרים לי למה? אומר, כי אני רוצה שיהיה גשם. בעונה שאנחנו לא עושים את זה בכלל, אז מצד אחד לא נעים, אנחנו, זאת אומרת, זה טוב, אנחנו לא מזרימים ביוב לים, מצד שני, עונה כזאת, זה בעצם זאת עונה שכונה.
הבשורה החיובית, או לפחות חיובית יחסית, היא שמכיוון שמדובר בביוב מהול בכמות גדולה של מי גשם, הנזק הסביבתי כתוצאה מהזרמה כזו הוא לא גדול בדרך כלל.
הזרמת שפחים לים כזאת בעצם מלווה באישור של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות. אנחנו מקבלים לזה היתרים. זה כמובן נעשה אך ורק בעונות החורף ולא בעונות הרחצה. מן הסתם עושים ניקוי, עושים דגימה של הים אחרי, זאת אומרת, זה תהליך שלם, יומיים שלושה אחרי שהשפחים הוזרימו לים, בעצם התהליכי הטיפול הטבעיים של הטבע בעצם מטפלים בשפחים ולא נשאר להם שריד.
וישנו מצב נוסף שבו נאלצים המהנדסים להזרים ביוב לא מטופל לים. תקלה. לשמחתנו, לא כל תקלה גורמת להזרמת ביוב לים, אבל זכרו שאנחנו מדברים על צנרת שמובילה מאות אלפי מטרים מעוקבים של שפחים בכל יום. זרם שמסוגל למלא בריכת שחייה אולימפית בתוך דקות. לכן, כשמתרחשת תקלה משמעותית בקו ביוב מרכזי, התוצאה עשויה להיות קטסטרופלית. זה בדיוק מה שקרה ב-25 בינואר 2003. אמיר שלב.
ביום בהיר אחד, וזה היה ב-2003, ביום הבחירות. אני יושב בבית עם כל משפחתי, מחכים לראות את התוצאות, ואז קיבלתי טלפון, ומאותו רגע נעלמתי מהבית לבערך חודש, התפוצץ קו ראשי ביפו, ברחוב עזה פינת חבר הלאומים, מיד כמובן הפסקנו את תחנת השאיבה, והתחלנו להזרים שפכים לים, לא הייתה ברירה. כשבאנו למקום, היה שם אגם קטן, כשקצת קלו המים ראינו בתוך האגם מכונית שנפלה לתוך הבור הזה, התברר שבן אדם שנסע במכונית פתאום חש שהקרקע מתחת לרגליו מתערערת, הצליח לברוח מהאוטו, האוטו נפל לתוך הביוב, מן הסתם תיקנו את התקלה, ואז בדקנו את הצינור והתברר שהייתה שם איזושהי תופעה של איזשהו חריץ שקצת ערער את החוזק של הצינור, אבל הסיבה הייתה לא זה, זאת אומרת, הסיבה הייתה, לכם, זה קרה במקום הזה בגלל סחיפת קרקע, שהוא זה צינור שהיה צינור של תחנת שבעה, צינור לחץ, נסתם. יש צינורות גרביטציה, כמו שאמרנו, יש צינורות שתחנת שבעה דוחפת אליהם, ואז הקו נמצא בלחץ. זה שני צינורות שהופכו לפני די הרבה שנים, בוצעה איזושהי עבודת תשתית ככל הנראה, זאת אומרת, מהתחקיר שערכנו בוצעה, לא רחוק גם הייתה חפירה של מבנה ביפו, חפרו מרתפי ענק, ואיכשהו, זה בזמן היה אמור להיות איזשהו בית חולים, וזה נותר כפיל לבן. והבור נשאר חשוף הרבה מאוד שנים. כנראה שמה שקרה זה שעקב גשמים קרקע נסחפה לכיוון הבור הזה, וזה ירער את התשתית מתחת לקו. מי שזוכר בין 2003 ל-2005 היה ביפו צינור אילי.
כן, גדול, ארוך.
גדול וארוך.
מתכת אבל.
מתכת, פלדה, נכון. כדי לשקם את הקו בקרקע, ומאחר שיפו צפופה וקשה מאוד היה למצוא צוואי חלופי, שיקמנו שיקום פנימי את הקו. לצורך זה היינו צריכים אלטרנטיבה. ולכן בנינו בעלות לא קטנה של כמה עשרות מיליונים של שקלים. אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 80 מיליון שקל, הונח קו צינור אילי, בשדרות ירושלים, חובר לתחנת השאיבה, הביוב זרם דרכו, ואז אנחנו שיקמנו את הקו שיקום פנימי. בהתחלה קמה מחאה ציבורית לא קטנה, פתאום קו כזה אילי באמצע יפו, זמני זה קבוע, זה מה שאמרו כל התושבים, כל מה שזמני בארץ זה קבוע, זה לא יסתיים וכן הלאה. אנחנו תכננו לסיים את הקו הזה ביוני 2005, על כל הקו היה שילוט גדול שהיה כתוב עליו, מפרקים אותי ביוני 2005. בכל מקום שהקו הפריע עשינו רמפות שתושבים יוכלו לעבור. חלק מהקו נתנו לכל מיני בתי ספר לאומנות לצייר עליו כל מיני ציורים יפים. ובמאי 2005, כחודש לפני התאריך המיועד, הקו פורק. זאת אומרת, בניגוד למה שטוענים שגופים ציבוריים לא יעילים וכן הלאה, אנחנו נפתחנו ביולי 2005, במאי הקו פורק והקו בקרקע חזר לעבוד ושוקם.
הפיצוץ בצינור ביפו גרם לסערה ציבורית לא קטנה ובצדק. אם פוטנציאל הנזק של תקלה כזו הוא כל כך דרמטי, חייבת להיות תוכנית גיבוי. מערכת ביוב מקבילה שבמקרה של תקלה מז'ורית בקו הראשי תהיה מסוגלת לספוג את השפחים ולהסיט אותם. אמיר מספר שהאתגר בהקמתה של צנרת גיבוי כזו הוא לא הנדסי, אלא בירוקרטי.
קודם כל, במשך די הרבה שנים, איגודה ניסה להקים קו נוסף שנקרא הקו המזרחי. קו המזרחי זה קו שהולך לאורך פחות או יותר כביש גאה, שאמור היה לקחת את כל השפחים של כל הערים במזרח ולהוריד חלק גדול מהעומס מהמערב. ואנחנו נתקלנו בהמון קשיים. לבנות פרויקט בארץ, החלק ההנדסי הוא החלק הקל. מהרגע שיצאת למכרז ויש זוכה, רוב הפרויקטים תוך שנתיים, של ביוב לפחות, תוך שנתיים שלוש יכולים להסתיים. החלק הבעייתי הוא החלק הסטטוטורי, זאת אומרת לקבל את ההיתרים, להניח את הקו, לעבור ברשויות וכן הלאה. ואתה מניח קו כזה, צריך לקבל היתרים.
אנחנו מדברים על קו תת-קרקעי.
קו תת-קרקעי.
ועדיין צריך לקבל היתרים.
היתרים מכל הרשויות, מהמחוזות, ממשרד הבריאות, מאיכות הסביבה, ממשרד הפנים, מרשות... יש סגה שלמה של אישורים שצריך לקבל. היום דרך אגב זה הרבה יותר קל, אבל עדיין זה קשה. תוכניות מתאר, תוכניות ארציות, ועדות מקומיות, יש תהליך שלהם, אתה עובר...
סקירה לאיכות הסביבה.
כן, אתה לפעמים עובר בחמש רשויות, אתה צריך לעבור את האישורים של כל חמש הרשויות. הרבה מאוד שנים איגודה ניסה להקים את הקו המזרחי, שמן הסתם היה מאוד מקל על ה... 15 שנה בערך, זה עוד היה לפני תקופתי, התקשקשו עם זה. זמן מאוד קצר לפני שקרה האירוע הזה, בעצם... ניתן היתר, אבל זה היה קצת מאוחר מדי. בעקבות האירוע הזה גם קמנו כל מיני ועדות להסרת חסמים במשרדי הממשלה. זאת אומרת, היום נהיה יותר קל להקים קווי ביוב. היום המערכת שלנו היא הרבה יותר ורסטילית. זאת אומרת, יש לנו היום קווים חלופיים. יש לנו שלושה עורקים ראשיים, אחד פחות או יותר לאורך כביש קיע, אחד לאורך נתיבי איילון ואחד לאורך הים. אנחנו היום מסיימים חלק מהעבודות הולכים, עבודות נוספות, כל מיני קישורים ביניהם, ואז יש אפשרות של הטיית שפחים. אם אז זה היה העורק היחיד שהוביל למכונות טיהור, זה היה הקו היחיד. ברגע שהוא התפוצץ ונקטע, כל השפחים נאלצו לזרום לים. היום יש לנו שלושה עורקים, ולכן יש לנו אפשרות להטות שפחים. כמעט באופן מוחלט אנחנו יכולים להטות את השפחים דרך ערוץ אחר, ואם לא, אז הכמויות הן כמויות מזעריות יחסית למה שהיה אז. ולכן היום המצב הוא הרבה 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 יותר טוב.
בחזרה אל מכון הטיהור ואל השפחים המתוארים שעוזבים את בריכות החיידקים.
ומהחלק העליון גולשים מים שכבר נראים כמעט מים נקיים. המים האלה נשאבים, נדחפים לאזור של יבנה, אשדוד וכן הלאה, ומוחדרים לקרקע להגני החדרה. בעצם אנחנו מציפים שטח במים, זה מחלחל לתוך הקוויפר, ומשם החברת מקורות, זה בעצם שלב נוסף של הטיהור, משם החברת מקורות שואבת אותם ומעבירה אותם למאגרים להשקיה בדרום.
המעבר דרך שכבות הקרקע השונות מביא את מי הקולחים לרמת הטיהור הגבוהה ביותר שלהם. אבל כדי לוודא שהביוב המטופל לא מחלחל לתוך הבארות שמהן נשאבים מהשתייה שלנו, מקורות דואגת לשאוב מהאקוויפר הזה יותר מים מאשר מוזרמים פנימה, וכך נוצר לחץ שלילי שמוודא שמי הקולחין ינוע תמיד בכיוון הנכון.
אנחנו מספקים סדר גודל של קצת פחות מ-10% מהצריכה הארצית כמים להשקיה. בעצם כל מי הביוב של גוש דן נאספים, מתוארים והופכים למים להשקיה.
הגענו לסוף מסעם של השפחים שלנו, מהרגע שעזבו את האסלה ועד הרגע שהפכו למי השקיה עבור גידולים חקלאים בנגב. כשמסתכלים על התהליך הזה, מראשיתו ועד סופו, אי אפשר שלא להשתאות. מדובר בלא פחות מאחד מפלאי ההנדסה הגדולים ביותר של העולם המודרני. תהליך שלוקח את הנוזל המסוכן, הרעיל והדוחה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, ולהפוך אותו למגוון חומרים מועילים וחיוניים. דשן לחקלאות, מתן להפקה נקייה של אנרגיה חשמלית, ומי השקיה לגידולים חקלאים במדבר. וכל זאת תוך שיתוף פעולה וניצול חכם של מי שאנחנו רגילים לראות בהם אויבים גדולים. חיידקים. אני לא יודע מה איתכם, אבל לדעתי מדובר בהישג אנושי, כביר ומעורר השראה. ובפרט, אנחנו יכולים להיות גאים בהישגיה של מדינת ישראל בהקשר הזה. טיפול כל כך יעיל בשפחים הוא לא עניין של מה בכך. ההפך הוא הנכון. באמריקה הלטינית, רק 15% מהשפחים עוברים טיהור. בארצות הברית וביפן הגדולות, כ-75%. בניו זילנד, פינלנד ושוודיה הירוקות 85%, וישראל, עם טיהור של 97% מהשפכים, ניצבת בשורה הראשונה של המדינות המפותחות, לצד גרמניה, הולנד, מספר מצומצם מאוד של מדינות נוספות. יש עדיין לאן לשאוף. נכון להיום, תהליכי הטיהור שלנו יודעים להתמודד בעיקר עם זיהומים ביולוגיים, אבל לא ממש עושים עבודה טובה בכל הקשור לזיהומים תעשייתיים, כגון חומרי הדברה, שאריות של תרופות, מתכות כבדות וכדומה. אפשר לקוות שבעשורים הקרובים יפתחו החוקרים תהליכי טיהור חדשים שיפתרו גם את הבעיות האלה. עושה רושם שאנחנו פוסעים בכיוון הנכון. זהו, עד כאן. תודה רבה לאמיר שלב, מנהל תחנות השאיבה של איגודן, ולנתן פוזניאק, איש התחקירים שלנו. מיד נמשיך אל תשובותיכם לשאלת עושים היסטוריה, מה חדש ברשת ועוד, אבל ראשית חסות.
אם עד היום היו למכוניות שלנו כמה תפקידים משמעותיים בתפעול המשפחה ותפקוד המשפחה בחיי היום-יום, אז מעתה היא מקבלת תפקיד חדש ומעניין. המכונית הופכת להיות בת משפחה לכל דבר, ואין לה רק תכונות טכנולוגיות, אלא גם רציונל רגשי, שהופך אותה לקופסה כזאת, שלא רק הנהג רוצה לחזור אליה, אלא גם בני המשפחה האחרים. אני בועז קורפל, עיתונאי רכב וחובב רכב מושבע, ואני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים רכב. שבו לידי, הנסיעה תהיה סבבה. בואו ונהנה.
מה חדש ברשת הפודקאסטים שלנו? בעושים עסקים, חגי גולן משוחח עם יוסי פריימן, מנכ״ל חברת פריקו, על היחסים שבין השקל המתחזק לבין הדולר והאירו, והאם שער הדולר הנמוך הוא באמת סיבה למסיבה. גיל חובב לוקח את חובבי האוכל לביקור במסעדה הכי רומנטית וטעימה בחיפה, באוכל ישראל, הפודקאסט החדש שלו, וגם אופה בעצמו בורקס טורקי עם טריק גאוני. בעושים תוכנה, חן פלדמן תופס הפעם את כיסא האורח ומשוחח עם עמית בנדור על הארכיטקטורה של React Native ועל שינוי מעניין שהיא עתידה לעבור בסוף 2019. בעושים תנ"ך, יותם שטיינמן מארח את פרופסור מאיר בר אילן לשיחה על מחלות במקרא. אילו מחלות מוזכרות בתנ"ך ומדוע רוב המחלות המוזכרות בו הן מחלות אור ומין? ואחרון חביב, עושים טכנולוגיה עם דוקטור יובל דרור. האם אפשר לסבול מפוסט טראומה למרות שהאירוע עצמו התרחש במרחק של אלפי קילומטר ממך? יובל מארח את פרופסור עמית פינצ'בסקי שכתב ספר מרתק על הקשר שבין מדיה וטראומה. כל הפודקאסטים שלנו זמינים כמו תמיד באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית שלנו ranlevi.com ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. בפרק הקודם שאלתי אתכם, אילו עוד הישגים אנושיים, כמו המצאת מערכת הביוב, הם לדעתכם הישגים חשובים ומשמעותיים, ובכל זאת לא זוכים להערכה ראויה. כתבתם לי מאות תגובות, ובהן כמה תשובות מעולות על הישגים שבאמת לא חשבתי עליהם אף פעם. למשל, זק הופמן כתב, הנהלת חשבונות כפולה, Double Entry Bookkeeping. קצת קשה להאמין, אבל עד המאה ה-16 היא לא הייתה קיימת. זק צודק, הנהלת חשבונות כפולה היא אחד הפיתוחים החיוניים בעולם המסחר והעסקים, ורובנו כלל לא מכירים אותה. אני כנראה אקדיש פרק של עושים היסטוריה בעתיד לעניין הזה. שמעון ריחיק כתב, מכונאות מדויקת. היכולת שפיתחנו לייצר חלקים מאוד מדויקים, אפילו משהו טריוויאלי כמו משטח עבודה חלק מאוד, היא הבסיס לעולם המתועס. אוהד לוסקי הציע את סטנדרטיזציה של סימונים מתמטיים. ציטוט, נסו פעם לקרוא את ההוכחה של פיתגורס למשפט פיתגורס. זה ממש ארוך וקשה למעקב. ואופיר רוב ציין את תהליך בייר לייצור אלומיניום, שבלעדיו עולם התעשייה המודרני היה נראה אחרת לגמרי. דור בהט הציע את המשקפיים, ואני מסכים איתו במאת האחוזים. בתור משקף עופר, אני מוצא את עצמי חושב מדי פעם מה היה קורה אילו הייתי נולד לפני המצאת המשקפיים. אני לא חושב שהייתי שורד הרבה זמן. עדי פיליפ ציין את המצאת הבורג, וגם הוא צודק מאוד. איך היה נראה עולמנו ללא הבורג הפשוט שמחזיק כל מיני דברים במקומם? קשה אפילו לדמיין. ולבסוף, היו מאזינים שציינו המצאות שבבירור קלעו בול, אם לא לצרכיה של האנושות בכלל, אז לפחות לצרכים שלהם. אריה שפירה כתב, כל פעם שיש מסיבה בשכונה עם מלא רעש, אני חושב שאנחנו לא מספיק זוכרים את ממציא האוזניות. עמית בן דור מעושים תוכנה, ציין את הדאודורנט, וכדי לסגור את האפקט העונתי, מיכל תשובה, טל וולפסון ואור אביו כתבו המזגן. זהו, תודה רבה לכל המשיבים, שאלת עושים היסטוריה, תשוב אלינו בפרק הבא. כמו תמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא עזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות לתוכניות השונות ברשת שלנו. בחודשים האחרונים השקנו שני פודקאסטים חדשים, אוכל ישראל עם גיל חובב ויחסנו לאן, פודקאסט על זוגיות ואהבה עם פאולה ולאון רוזנברג. אם אתם בעלי עסקים בשני התחומים האלה, או מכירים מישהו שהוא בעל עסק בתחום, נשמח לספר לכם על אפשרויות הפרסום בתוכניות. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצות אצלכם, בין אם מדובר באירוע של החברה או באירוע פרטי. פנו אליי במייל, ran@ranlevi.com. עושים היסטוריה הם דור קומט ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, אביב שם טוב, מנהל המחירות, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ומנהלת את סיפור משפחתי, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!